זמן לחשוב. הפודקאסט של גופמן קריאייטיב על השראה ומציאות.
שלום לכולם, אנחנו בפרק חדש של זמן לחשוב. אני רבית גופמן מגופמן קריאייטיב, והיום יש לי את הכבוד לארח את איתי ברשצקי, יזם וממייסדי עמותת מחוזגן. שלום איתי.
שלום שלום.
איזה כיף שבאת.
תודה שהזמנתם.
אז היום יש לנו פרק שידבר על נושא שנוגע כמעט לכל אחד ואחת מאיתנו, סוגיית חיסונים. מחוזגן, אני חושבת שזה מונח שאנשים כבר בישראל שמעו בצורה כזאת או אחרת, אבל אני לא חושבת שמכירים לעומק את העשייה שלכם בעמותה, ועל זה נדבר קצת היום, ובכלל על סוגיית חיסונים בגילאים של לידה עד שלוש, סוגיה שהיא מעסיקה את כולנו לא רק בגלל הקורונה. אז נתחיל.
יאללה.
ספר קצת על עצמך למי שלא מכיר.
אז אני איתי, בן 43, מרמת השרון, נשוי לנינה, אבא של תמר, נועה ואורי. לא רופא, חשוב לדעת.
המציג אינו רופא.
המציג אינו רופא, ולכן כל המלצה שתהיה כאן וכל אנקדוטה רפואית, קחו ברבון מוגבל, אני לא מבין בזה כלום. וביום יום אני מפעיל, מנהל ומקים גני ילדים פרטיים.
איש חינוך. בתל
אביב וברמת השרון. איש חינוך זה אולי מילה גבוהה, כי אני יזם בעולם החינוך, ואני מעסיק אנשי חינוך מצוינים. אני בעצמי מחונך למחצה, אז ככה שלא... אבל כן. בא מעולם החינוך לגיל הרך, וזה החיבור שלי לעולם של בריאות הילדים, וככה בעצם הגענו גם למחוזגן.
אז איך בעצם התחילה מחוזגן, עמותת מחוזגן, חשוב לציין, עמותה לכל דבר?
כן, אז מחוזגן קודם כל לא התחילה כעמותה, התחילה כיוזמה פרטית בגן שלי, טעות, לגמרי במקרה, זה העולם שהרחוק ממני לחלוטין, ישבנו במסיבת סיום בגן, זה בדיוק עכשיו, לפני שלוש שנים, לפני ארבע שנים למעשה, סליחה, ב-2018, במסיבת סיום בגן ישבה לידי אימא נחמדה, צעירה, אימא בהיריון, שהיא רופאה במחלקה פנימית בבלינסון, ושאלה אותי אם כל הילדים בגן מחוסנים. אז עניתי מה שידעתי, אמרתי, אחד, אני לא יודע. שתיים, לא ממש אכפת לי, הילדים שלי מחוסנים, שלך מחוסנים, אז מה זה משנה לנו מי שלא? והכי חשוב, או חשוב מספיק, זה שגם אם אני אדע וגם אם אני אשאל, אין לי הרבה מה לעשות עם זה. כי אני לא יכול לא לקבל לגן ילדים בשל להיותם לא מחוסנים, ואני אפילו לא יכול לשאול הורים על הסטטוס החיסוני של הילדים שלהם. אז היא אמרה, תראה, לגבי הסעיף השלישי של מה אתה יכול לעשות עם זה, אני באמת לא מבינה, אני רופא, לא עורך הדין. אבל לגבי הפן הרפואי, אתה מאוד מאוד רוצה לדעת אם הילדים מחוסנים. אז שאלתי, למה? אז היא אמרה, תראה, זה שהילדים מחוסנים, גם אם כל הילדים בגן התחסנו, הם לא מחוסנים ב-100%. חיסון מגן, במקרה הטוב, החיסון הטוב ביותר שאנחנו מכירים, חיסון MMRV, חיסון שמקבלים בגיל שנה, מגן ב-92%.
חשוב להזכיר שהיום אנחנו נמצאים, אני יכולה להגיד פוסט-קורונה, כי הקורונה עוד כאן, אבל יש לנו איזושהי מודעות למה זה חיסון, ועל זה שהוא לא מגן ב-100%, אבל בואו ניקח כמה שנים אחורה, זה משהו שבכלל לא היה בשיח.
אולי הוא היה, אגב, אני אפילו למדתי ביולוגיה באקדמיה, ולא זכרתי את זה. זאת אומרת, זה כהורה, זה חשוב, אשתי, נינה, היא האחראית בבית, באופן כללי אחראית. וגם על בריאות הילדים, והיא לקחה אותם להתחסן, והם הלכו, ומה שעשו להם הם עשו, והנחתי שזה פשוט עושים את זה, מתחסנים. והנחתי שההגנה היא הגנה הרמטית, היא לא הרמטית, ואני אומר, בחיסון הטוב ביותר שהמדע מכיר, מדובר על 92% הגנה, זאת אומרת ש8% מהילדים, מעל גיל שנה, לא מחוסנים. למרות שהם התחסנו, למרות שההורים שלהם הלכו בבוקר, לקחו אותם טיפת חלב וחיסנו.
ועשו את כל החיסונים, עדיין לא מוגנים.
8% הגרילו כרטיס אדום בכיס, ויש להם את הכרטיס שהם הגרילו לא מחוסן. וזה לא מחוסן חלקית, זה לא מחוסן בפני המחלה הזאת. אז זה, אחד החצבת במקרה הזה. אז זה דבר אחד עכשיו, אני אומר לי, ילדים מתחת לגיל שנה, בכלל לא מחוסנים לזה. אז יש לך בגן תינוקייה, אז הנה, כל התינוקות מסוכן להם. סבתות, אנשים בני הגיל השלישי, הרבה פעמים עם מערכת חיסונים חלשה.
באים לאסוף.
באים לקחת, נכנסים לגן וכן הלאה. חולים במחלות, במחלת הסרטן, יש לך פה בגן אימא, תלמן, עכשיו התפרסמה בתקשורת, שהיא חולה בסרטן, עוברת טיפולים כימותרפיים, מערכת החיסונית שלה נפגעת, ולכן היא לא מוגנת. והעובדת שלך, שבדיוק סיימה עכשיו סרטן, גם אצלה מערכת החיסונית נפגעה
ומוחלשת.
ולצד זה עוד יש ילדים שלא התחסנו מסיבות שונות, זאת אומרת שהסכנה בזה שייכנס עכשיו לגן ילד לא, שמביא איתו מחלה, עולה פלאים, מסכנת באופן משמעותי את אותם אנשים שלמעשה הם לא מחוסנים, בין אם הם לא התחסנו ובין אם החיסון בגדול לא תפס. אז אני מבין די מהר, ומהר מאוד, תוך שניות הבנתי שאוקיי, אני צריך לדעת שהילדים מחוסנים, זה חשוב. זה חשוב לטלמן, היא חברה טובה מפעם, היא לקוחה, זה חשוב לעובדת, זה חשוב לאותם ילדים, זה חשוב לסמים.
אז זה לישון טוב בלילה, לדעת שאתה לא חלילה פגעת בחיים של אנשים בצורה כזאת או אחרת.
תראה, לא יודע אם פגעתי, אבל לכל הפחות עשיתי כל מה שאני יכול על מנת להבטיח את שלומם. אני עובד בגן ילדים, ילדים גם נפצעים ונופלים ונחבלים. להגיד שאני, אנחנו לא עושים להם שום דבר בזדון, אנחנו חייבים לדעת שעשינו הכל כדי למנוע את זה. ובמקום הזה היה לי ברור שחייבים לעשות הכל. אז מפה היה ברור שהכתובת זה לבדוק עם עורך דין שלי. אז פניתי לעורך דין רז בנדור. ממשרד מטרי מאירי, חבר ילדות.
תמיד טוב, תהיה אחד כזה.
כן, הוא חבר ילדות ועורך דין שמלווה אותנו, איש חכם מאוד. ואמרתי לו פשוט, אמרתי לו, תראה, אני בסך הכל רוצה לבדוק בשנה הבאה, אנחנו מתחילים שנה בעוד חודש וחצי, אני רוצה לדעת בראשון בספטמבר שכל ילדי הגן מחוסנים. או לכל הפחות, או לא, זה לא פחות, או לכל היותר, לומר למי שאיננו מחוסן, שהוא לצערנו לא יוכל ללמוד אצלנו בגן, כי אנחנו רוצים להגן על החלשים שנמצאים בגן. לקח לו מספר ימים, חזר אליי עם תשובה חד משמעית, אמר מותר, צא לדרך, בטח שמותר. אמרתי לו, מה, אפליה, חיסיון רפואי, הוא אומר, לא זה ולא זה. אפליה, זה מה שמוגדר בחוק האפליה, חיסיון רפואי, אתה לא מבקש מאף אחד להציג מסמך רפואי בעל כורחו, אתה אומר לו, אתה רוצה להיכנס לגן, תציג, אתה לא רוצה להציג, אל תבוא לגן, זה שירות פרטי, אתה לא חייב, הכל בסדר. בדיוק כמו שבחדר כושר שואלים אותך, אומרים, תביא אישור רפואי להתאמן, אל תביא אישור, אל תתאמן, הכל בסדר. וזה עשה לי הרבה מאוד סדר, לקח לי בערך 5 דקות מאותה שיחה, ועד שכתבתי להורי הגן.
שעוד הפעם אני אזכיר, אנחנו מדברים על לפני תקופת הקורונה,
זה השיח הזה. זה לא לפני קורונה, זה אפילו לפני התפרצות החצבת, שהייתה ב-2018. זה הרבה, הרבה טועים לחשוב שזה היה בעקבות. זה לגמרי במקרה, היה קצת לפני חצבת. זאת אומרת, אני מאחל לכל יזם, בעיקר אם הוא אחרי זה מרוויח מזה גם כסף,
כן.
שהנחת לו פתאום משהו כמו חצבת, רגע אחרי שהוא הקים את הפתרון, או מענה לבעיה.
לגמרי.
זה לגמרי קרה לנו במקרה, זה התפוצץ במקרה לגמרי.
כן, אבל בכלל, השיח על חיסונים הוא שיח שבזמנו היה אחר לגמרי.
לא דיברו על זה, קודם כל זה היה טאבו. בעולם גני הילדים זה היה טאבו, לא דיברו, וגם בארץ לא דיברו, זה היה ברור שמתחסנים. העולם של התנגדות לחיסונים הוא עולם מובתיק, כן? ביום שהם ציו חיסון כבר הייתה התנגדות לחיסונים, אבל ברור שרשתות חברתיות וכל מיני טרנדים וכל מיני אג'נדות מוזרות הלכו כן. וקידמו את עולם התנגדות החיסונים. אני לא הכרתי אותו.
אני יכולה להעיד על עצמי כאימא, שכשנחשפתי למחוסגן, רק אז הבנתי את נושא ההתנגדות לחיסונים. אני לא הייתי מודעת לממדים של התופעה, וזה היה ברור לי שילד מחסנים, זאת אומרת, אני לא יודעת, באיך שגדלתי,
בסביבה שאני... אז יש לזה שאלה תשובות, כנראה שאת, למרות שאת במשרד דיגיטל, כנראה שאת מספיק עסוקה כדי לא לגלוש הרבה מדי בפייסבוק.
כן, לגמרי.
כי הורי תרי היום, כשנכנס לפייסבוק וכותב חיסונים, הוא לצד המידע האמין ומקורות המידע המאמנים, הוא ייחשף להמון המון מידע שקרי, שנמצא שם לא בטעות, וזה מאוד מפחיד. קל להפחיד אנשים ברשתות. והיום דעתו של צייצן בטוויטר, שקולה לדעתו של
פרופסור
מחלות זיהומיות בבית החולים. הדעות, זה נשמע כמו דעה מול דעה. וקשה לנו היום לברור מידע, וזה אולי שיח אחר על עולם החינוך, איך אנחנו מלמדים את הילדים שלנו לצרוך מידע.
אז איך בעצם ההורים הגיבו לזה? וואנס החלטתם, הודעתם שבראשון לספטמבר...
אז זה היה מעניין. לא רק שהגיבו לזה טוב, זה עשה המון המון טוב לגן. אחד, מזל, לא היה לי אף הורה בגן, מתוך 135 ילדים בגן, שהתנגד לרעיון. אפילו לא אחד.
מדהים.
כן, נפלתי טוב בסטטיסטיקה. אפילו לא אחד. אז זה היה מדהים, כי יכול להיות שמיעו שם איזה 10 מתנגדים, הייתי נבעל מזה, אולי אני לא יודע, אבל כולם, אז כולם, נאו בן, מאוד מאוד תמכו בזה, ועד כאלה שאוקיי, היו אדישים לזה, אבל אף לקוח לא עזב את הגן, או הביע נכונות לעזוב את הגן, או הביע נכונות לא להציג פנקס חיסונים, על מנת להיות בגן, זאת אומרת, בעקבות המהלך, מקרה בודד של איזה זוג הורים שהלכו לזה, לא משנה, רופא שקר כלשהו שכתב להם איזה תוכנית חיסונים שקרית ולקח להם הרבה מאוד כסף, ובסוף עלינו על הטעות ועזרנו להם והם הודו לנו, ובצער, אז הלכו וחיסנו את הילדה שלהם, הפחידו אותם נורא, נפלו על איזה שרלטן תורן, אבל זהו, זה הסתכם בזה. במקביל, יצאתי את אלי מקלבה, באותו יום שוצאתי את ההודעה להורים, וראיתי שאין תגובות קשות, חיפשתי קצת חיסונים בפייסבוק וכזה, מה זה חיסונים, מצאתי בחור בשם דוקטור ליאור אונגר, ראיתי שהוא פעיל בנושא הזה, כתבתי לו במסנג'ר, תשמע, אני בדיוק עשיתי מהלך כזה, יש לי גני ילדים, אני פעיל מאוד בעולם גני ילדים, אם נראה לך שזה דבר מעניין, אז אני מוכן מחר לרתום הרבה מאוד גני, אלפי גני ילדים בארץ למהלך הזה.
מדהים.
תוך שנייה הוא חוזר, הוא אומר, תשמע, רעיון גדול, רק תיזהר, יש פה אנשים משוגעים שאתה לא יודע מי אתה מתמודד, קח בחשבון שאתה נכנס לעולם שאתה לא מבין אותו. אמרתי, טוב, זה כבר נשמע מעניין, אז להפך נתן לי יותר דרייב לעשות. ונפגשתי...
מישהו אחר היה נבעל, אבל...
נפגשתי עם...
אנשים לא נמצאים פה באולפן כדי להבין עם איזה אנרגיות אתה מגיע. לי ברור שבתחום של ילדים זה מעולה, אבל כן, יש הרבה נחישות.
נפגשתי עם אונגר, ובעצם מה שקרה זה שלאט לאט דלף הסיפור של הגן ברמת השרון לתקשורת, ופנו לנו הרבה כלי תקשורת, ופתאום בשמיני באוגוסט, שזה מספר ימים, אנחנו בעצם בערך, כמה ימים אחרי שבעצם עשינו את המהלך הזה בגן שלנו, היה לנו הצפה, כל כלי התקשורת בארץ נעמדו מחוץ לגן, כדי לתעד את הגן המחוסן הראשון. המון כלי תקשורת, עשרות, עמדו בתור, אחד אחרי שנכנסו, כל ערוצי הטלוויזיה, כל העיתונים, דאבל ספרד בידיעות אחרונות, לגמרי במקרה. וכולם סביב הדבר הזה, כי בעצם היה ברור לכולם שזה צריך לקרות, אף אחד לא עשה את זה, כולם דיברו על, כולם אמרו על חיסון רפואי וזה, ובעצם קלקלנו למתנגדים את כל הקייס, וזה מה שקרה. באותו זמן, במרחק כמה קילומטרים מרמת השרון, יושב בנווה צדק דוקטור מאיר עזרא איליה, רופא ילדים, פותח את העיתון, ובדאבל ספרד רואה שמישהו גנב לו את הרעיון. מסתבר שדוקטור מאיר עזרא איליה, רופא ילדים, אז בבית חולים שניידר, הגע יחד עם אשתו, ראיה, הם הגו את הרעיון של מחוסגן. אגב, אנחנו קראנו לזה הגן המחוסן, היה לנו כבר לוגו והכל, והם הגו את מחוסגן. ועד היום יש ריב על זה, אבל הגו את זה, ובשונה מאנשים היפראקטיביים ואימפולסיביים כמוני, הוא רופא, שני אנשים רציניים, במשך שנה הם הצליחו לנסח דף A4, שמסביר מה זה יהיה מחוסגן, זה קרה כשהבנות שלהם בגן נחשפו לבעבועות, ופתאום הוא הבין כרופא ילדים שהילדות שלו לא מוגנות בגן, הוא גם בעצמו לא חשב על זה. אז הוא במשך שנה תכנן והגיע לדף A4, ואנחנו במשך כמה ימים הגענו לגן המחוסן עם כל הרעש התקשורתי, ודרך בן משפחה שלי, שאמר לי, תשמע, יש איזה רופא אצלנו בשניידר, שהוא ממש נחמד, כדאי לך וכאלה, הוא גם עושה משהו דומה, דבר איתו. אז הרמתי לו טלפון, ואחרי 5 דקות היינו, זהו, בסטיז, בדיוק היה בחול, אבל עיננו את הדבר הזה, ומאיר הצטרף לחגיגה.
אז בעצם אתם כרגע 3.
אז זהו, אז זה גם קצת השתנה, כי דוקטור אליאור אונגר הוא נוירוכירורג, מאוד 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 עסוק. גם יש לו מרפאת כאב בבית חולים תל השומר, גם נוירו חירורג, סופר מוכשר ומחונן, ולמעשה הוא, בשלב מסוים די מהר, הרעיון של מחוסגן, זה תפס, כולם רצו, אבל מהר מאוד גילינו שיש פה גם אופרציה. תכף נבין את זה. מאוד מורכבת, כי דוקטור מאיר עזרא איליה אמר, תראה, זה נחמד להגיד אני גן מחוסן, אבל מאיפה אתה יודע שהפנקסים שלך
תקינים?
תקינים. מה אתה, זאת אומרת, אתה גננת. נחמד, אתה בחור נחמד מאוד, אבל אתה יודע לקרוא את זה בכלל? מפתה, אז ההורים חתמו לך שהם מחוסנים, אז הם הביאו לך פנקס, ומה?
יותר מדי טוב כדי להיות אמיתי.
הוא אומר לי, זה לא שווה כלום אם אין רופא שמלווה כל גן כזה, ומוודא שאכן הפנקסים כמו שצריך, ויודע לשוחח שיח רפואי, לא גנני, עם אותם הורים שלא חיסנו את הילדים שלהם, או הפחידו אותם וכן הלאה.
בעצם לקחתם את זה כבר צעד אחד קדימה.
אמרתי לו, שמע, מה זה רופא? מאיפה רופא לכל גן? הוא אומר, זה לא יהיה, לא יקרה, ופה מתחילה, מתחיל סיפור של אופרציה. כשמתחילה אופרציה, דוקטור ליאור אונגר קצת זז הצידה, ממשיך להיות באמת חבר בעמותה ופעיל והכל, אבל באמת לא פנוי להתעסקות הסיזיפית ביום-יום של מחוסגן, ומאיר ואני, דוקטור מאיר עזרא איליה ואני, מנסים להרים את זה ומגיעים, אנחנו רואים בשנה הראשונה היו לנו 50 גנים, וזה יהיה כאילו היעד שלנו.
ממש תוכנית עסקית לכל דבר.
כן. שני פנטזיונרים שמצליחים לספר סיפורים ולא יותר מזה, ורואים שזה, אפילו את ה-50 גנים האלה אנחנו לא מצליחים להרים. זאת אומרת, לא מצליחים, אנשים פונים אלינו, ואנחנו לא מצליחים ליצור קשר ולבדוק ומה עושים וכן הלאה, ודוקטור מאיר עזרא איליה, אנחנו חייבים מישהו שינהל אותנו. הוא אומר, יש איזה מי שראיתי בפייסבוק, סתיו אברהמי, ובוא נקבע את הפגישה. היא סמוך עליי, בחורה לעניין. קובעים את הפגישה, איך שכנסים לפגישה, הוא מסובב אל הטלפטופ, אומר לה, תתחדשי, את מנכ"לית מחוסגן, שיהיה בהצלחה.
אתם מאוד מהירים בהתפתחות שלכם.
הוא קפה לה את זה, הוא אפילו לא שאלנו אותה מי, והוא הודיע לה שהיא מנכ"לית, וסתיו יזמת בעולם ההייטק, סופר, סופר, סופר מוכשרת,
לקחה את ה... כל אחד הביא את התחום שלו, אתה מגיע מחינוך וילדים, היא מגיעה מהייטק, דוקטור עזרא איליה.
היא מגיעה מהייטק, היא פרמדיקית בצבא הייתה, אז עוד בהיריון, עוד לא אימא לילדים, פעילה ברשתות החברתיות סביב הנושא של חיסונים ממקומות אישיים שלה, וכל אחד התחבר לזה ממקום אחר, וסתיו ברגע אחד לוקחת את הסיפורים, והופכת אותם למשהו אמיתי.
אז בוא נדבר רגע, אם אמרנו אמיתי, על מצב שאנחנו נמצאים בו היום. לקחנו ככה, קפצנו כמה שנים קדימה, נחתנו לתוך הקורונה.
אז בסוף, מה זה מחוסגן? מה קרה לזה? כן? אז מחוסגן בסוף, נעשה ככה, אנחנו נותנים מענה לגנים הפרטיים בישראל. מדובר על סדר גודל של 14 אלף גנים פרטיים במדינת ישראל. זה הקהל שלנו. אנחנו לא מתעסקים עם גנים ציבוריים, גני עירייה, ולא עם מעונות היום של ויצו, אמונה וכן הלאה, אלא רק עם מעונות היום הפרטיים בישראל. לימים, וזה יהיה מעניין אחרי זה, לדבר על הסיפור של קיבוצים, התנחלויות ויישובים, כי הם סגמנט נוסף שאנחנו נותנים לו מענה, והוא סופר סופר מעניין, לא חשבנו עליו. ועכשיו, כל גן כזה, סדר גודל שנניח 40 ילדים או 50 ילדים, זה 40-50 פנקסים שצריך לבדוק אותם. אחד אחד, אין שום מערכת שעד לעשות את זה, זה פשוט מישהו יושב ומסתכל על כל פנקס כזה, ומסמן יש אין, ומתאים את זה לגיל הילד וכן הלאה, ואז צריך להחזיר לגננת ולהגיד לה, אוקיי, פנקס מספר אחד מחוסן מלא, ופנקס מספר שתיים מחוסן חלקית וכן
הלאה. זה צירוף, אני רואה עכשיו מה שקורה עם הפוליו, המקום הזה של לבדוק את הפנקסים, זה מורכב ורמות על.
ואחרי זה, ואחרי שזה קורה, אנחנו בעצם צריכים להקצות לכל גן כזה, או לכל גננת, רופא או רופאה.
שישוחחו
עם ההורה המתלבט, החושש. ההורה שרוצה להיות בגן הזה, כי זה הגן הכי טוב ביישוב, וכי הילדים שלו, הגדודולים היו שם, וזה מה שהוא רוצה עבור הילד שלו.
חושש לחסן את הילד.
ועכשיו הוא לא מחסן את הילד שלו, כי הוא שמע שחיסון לחצבת עושה אוטיזם. והוא לא רוצה לעשות מהילד שלו אוטיסט. והוא באמת מפחד. וזה בעצם, במקום הזה מחוסגן, הרעיון הזה של לכאורה הסנקציה, של אנחנו אומרים, אתה לא יכול לבוא לגן אם אינך מחוסן, היא בעצם, היא האמצעי, זה לא המטרה. המטרה היא להעלות את הכיסוי החיסוני של הילדים בגן. אנחנו עושים את זה בעזרת זה שיש סנקציה, לצד רופא מלווה שמקשיב לכל החששות או מקשיבה, ועד השלמת החיסונים, אנחנו עומדים היום על סדר גודל של 92% הצלחה.
מדהים.
בהמרה של הורים שלא חיסנו את ילדיהם קודם לכן, ובעקבות זה שבגן דרשו מחוסגן והרופא נכנס לתמונה, הרופא,
ברור.
הלכו וחיסנו, זה משהו שהוא דמיוני, אבל הוא אופרציה סופר מורכבת, ולכן אנחנו מדברים היום על מתוך 14,000 גנים, אנחנו
נמנה לי. ואיך עושים את זה גם כעמותה, בואו, אתם לא גוף שמקבל מימון ברירה, של המדינה.
ובאיזשהו הקמנו עמותה, ומאוד חשוב, זה גם פה מאוד מאוד מורכב, כי חושדים בנו כולם. זאת אומרת, מתנגדי החיסונים מחפשים את הרגע שבו ניפול. את הרגע שבו ניקח ספונסרשיפ מאיזה חברת תרופות. לא יקרה. אני כבר מרגיע אתכם. אנחנו מאוד 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 זהירים שם. אנחנו לא ניקח מאף גורם, ולו שקל, שיש לו איזשהו אינטרס בעולם החיסונים וכן הלאה. אבל זה עוד יותר מורכב. אפילו הרופאים המלווים שלנו, שיש סדר גודל של 200 כאלה, שאנחנו מבקשים הם עכשיו לנסוע לאיזה קיבוץ ברמת הגולן, לשוחח עם הורה אחד שמתנגד, ומסעו לרמת הגולן בשביל אותו הורה בודד. עולה שאלה, אבל בשביל מה הוא נוסע? כן? עכשיו, אותו רופא, אני כבר אומר, לא יסכים לקבל החזר דלק, ולא יסכים לקבל שקל, או איזו הטובת הנאה, כדי שלא בטעות יהיה מי שיחשוב שאולי הוא ניצל את הדבר הזה כדי ללכת לחופשה ברמת הגולן. זאת אומרת, שזה לא רק שאנחנו עובדים בלי כסף, אנחנו מאוד בעייתיים. מאוד בעייתיים. זה חייב להיות 100% אידיאולוגי, בכל הנותני שירות שלנו. הרופאים שלנו עושים את זה כי הם באמת, באמת, באמת דואגים לבריאות הציבור. זה אחד. שתיים, הם באמת, באמת, באמת אוהבים רפואה. והרפואה בקהילה היום, להרבה מהרופאים שלנו, עם האנשים שחלמו חלומות, מוצאים את עצמם בתורים של 5 דקות תור. ויש לה פה הזדמנות לשבת מול אנשים ולדבר רפואה.
אני רואה בזה קווים מקבילים בעולם של חינוך ובעולם של רפואה. בסוף אתה עושה איזושהי שליחות מסוימת, ואתה
לגמרי. הם מגשימים את השליחות, ויש לנו תור של רופאים שרוצים לקחת בזה חלק, והם כולם, רופאים ורופאות מדהימים, זה אנשים, יש הרבה רופאים מדהימים, זה רופאים שבאמת מעסיק אותם, המקום הזה. אז זה משם. עכשיו, מצד שני, אי אפשר להתקיים רק על רצון
נכון.
טוב, כי אנחנו נחמדים, אנחנו נוגעים היום ב-1,000 גנים, זה מעט מדי. 1,000 גנים, ואנחנו מתעכבים מבדיקת הפנקסים, כי בסוף זה צריך פה בודקי פנקסים, שזו עבודה סזיפית ומעייפת, ואנו צריכים לפתח פה אפליקציה, והכל הכל קורה עם הרבה הרבה רצון טוב, זה לא מספיק. זה מספיק בשביל איפה שאנחנו היום, זה נחמד. אנחנו עושים הרבה רעש, כולם יודעים מה זה מחוסגן, אני שאל למה יש 13,000 גנים שעדיין לא במחוסגן, למה? כי אין בסוף את המנהל האדמיניסטרטיבי שירים טלפון גן-גן, ויבדוק את זה.
ואני רוצה רגע לעלות עוד סוגיה. אז קודם כל, אני רגע אסכם את הנושא הזה. כמו שאמרנו, מחוסגן היא עמותה, וגם מי שרוצה, אני מניחה, לתרום או לקחת חלק, יכול לחפש בקלות מחוסגן בגוגל ולהגיע אליכם. אבל אני כן רוצה רגע לדבר, אנחנו אחרי כמה שנים של קורונה, ויש שיח שלם על זה שבעצם ההתחסנות באופן כללי ירדה. האחוזים ירדו בתקופה הזאת. נדברת על חיסונים שהם לא חיסוני קורונה, אנחנו נדברים שוב פעם על חיסונים של ילודה עד גיל 3.
כן, אז ככה, זה סיפור מחוסגן והקורונה באופן כללי הוא מאוד מעניין.
משהו פספוס שקורה בתקופה הזו.
קודם כל, בזמן הקורונה, חשוב להבין שמחוסגן התפוצץ עוד יותר. כי אם היה לנו את החצבת רגע אחרי שהקלנו את מחוסגן, אז לא עבר הרבה זמן, ופתאום נהיה קורונה, פתאום חיסונים זה הדבר שכולם התעסקו בו. ומי מבין בחיסונים, ובמערכות חינוך, ובסגרים, ובבידודים, וכל הדברים האלה? מחוסגן. מי עשה בעצם מודל שדומה לתו ירוק, רגע לפני שהמציאו תו ירוק? מחוסגן. זאת אומרת, מצאנו את עצמנו פתאום איזשהו גורם ידע שלא קיים. ומצאנו את עצמנו פתאום החמל הזה שיודע לתת מענה לכל גננת בארץ שלא יודעת אם הילד צריך בידוד או זה או חיסון ועובדים לא רוצים להתחסן וכן מי הכתובת שלהם מחוסגן איזה רופא ידבר איתם מחוסגן כי משרד הבריאות זה תלפניות ועד שזה ויבינו וזה וכו' ומצאנו את עצמנו פתאום עושים הכל
המקום של הסברה הוא
מתאים לקחו אותנו, משרד ראש הממשלה צריך להתייעץ איתנו על איך עושים ופתאום טיק טוק עם ראש הממשלה בנט וכאילו דברים שיכולנו רק לחלום עליהם ופה אני אומר יותר חבל שזה לא מרוויח כסף כי אם זה היה מרוויח כסף אז היינו כנראה מולטי מיליונרים עכשיו וזה רק עמותה והיה באמת, היינו בטירוף, היינו הכי נחוצים, הכי חשובים, כולנו עבדנו בטירוף, בעיקר דוקטור מאיר עזראיליה, הוא כל שנייה, הוא פתח מהדורות חדשות, והיה יקיר מערכות כלי התקשורת, ויחד עם הדעיכה בקורונה, גם הפעילות של מחוסגן במקום הזה הצטמצמה, ואמרנו, רגע, אז צריך מחוסגן או לא צריך מחוסגן, כי כולם כבר מבינים חיסונים, והכל בסדר וכן הלאה, אבל אז מצאנו שבעולם, באופן כללי, אחוז הכיסוי החיסוני של ילדים פחד באופן משמעותי. כנראה משני טעמים. אחד, זמינות. זמינות והיה סגרים, היה בידודים, שכחו לקחת את הילד, לא הספיקו, לא היה תורים, לא היה טיפת חלב.
בידודים,
לא היה נגיש. תחשבו, היה ילד בדיוק בזמן של החיסון, היה בידוד, ופתאום היה חולה בקורונה, הרבה תחלואה. ואנשים פשוט שכחו ופספסו, וזה קורה, וזה באמת לא מעסיק. יש לנו דברים יותר מדהיגים ביום יום שלנו, כמו
וגם החיבור הזה שבין חיסונים של קורונה לחיסוני שגרה.
ולצד זה, בדיוק, לצד זה, אני חושב שהיה איזשהו פתאום היה איזשהו שיח כזה על משרד הבריאות זה רע, זה טוב, הם כנים או לא, היה פה התנהלויות תקשורתיות בעייתיות בחלק מהמקומות ומשברים. ואני חושב שהרבה אנשים איבדו אמון במערכות גדולות באופן כללי בזמן הקורונה, וגם במשרד הבריאות חלק מהאנשים, והיו פה הרבה נשמות טובות שדאגו לפמפם את זה ולדאוג לזה, וגם בהם התעסקנו. אבל במבחן התוצאה בסוף, אם אנחנו נבדוק היום, יש ירידה באחוז הילדים שהתחסנו לחיסוני שגרה, חיסונים שנמצאים פה עשרות שנים, חיסונים שמצילים חיים, חיסונים שמונעים פוליו, שמונעים חצבת, שמונעים נכויות, שמונעים מוות. ילדים לא התחסנו אליהם, שוב, ברוב המקרים, לגמרי בתום לב של הוריהם, ולא משום תיאוריות קונספירציה וכל מיני פסאודו-מדע.
או מכל מיני פספוסי מערכת, אפרופו פוליו, שאנחנו רואים עכשיו, אני לקחתי את הבן הגדול להשלים חיסון, והייתי באלם שאנחנו בכלל עוסקים במחלה שחשבתי לרגע שהיא נעלמה מהעולם.
נכון, והמחלות האלה, מה שיפה בהם או רע בהם, אנחנו רואים שכשהחיסוי החיסוני יורד, הם צצות. לא במקרה הופיע חצבת ב-2018. הפסיקו להתחסן. יש ירידה בכיסוי החיסוני, יש החזרה של מחלות שלכאורה היו צריכות להיכחד מהעולם, אבל הם עדיין פה. וכשיש להם איפה להתפשט, הם כנראה תתפשטנה. אז במקום הזה, כמחוסגן היום, אנחנו הרבה הרבה יותר חשובים מאי פעם. כי היום, לקראת שנת הלימודים החדשה, עשרות אלפי ילדים, מאות אלפי ילדים הולכים ללכת לגני הילדים. יש פה הזדמנות לגננות לבדוק את הפנקסים, בעצם לצלם את הפנקסים באפליקציה של מחוסגן. ההצטרפות היא חינמית, זה בלי כסף, זה פשוט מצטרפים. תכף נדבר מה יוצא לגננות מזה, כי זה מאוד מאוד חשוב. מעבר לזה שהם דואגות לבריאות הקהילה. ואנחנו מצד שלנו נבדוק את הפנקסים האלה, וברוב המקרים, באחוזים מאוד 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 גבוהים, על 90%, נמצא שזה בסך כל הורים שפספסו ושכחו ויודו לגננת ולהורים על זה שהם גילו אחריות. מעבר לשאר הקהילה,
ובסופו של דבר כשתהליך כזה קורה מקבלים ממש תעודה של גן מחוסגן שאפשר ממש לשים בכניסה לגן.
לא, אנחנו לא עוסקים בזה, וגם לנו קשה. קשה לנו לדעת בסוף אם הגננת באמת סרקה את כל הפנקסים. קשה לנו גננת אם הגננת סרקה בכלל פנקסים. אם הגננת דיווחה שיש לה בגן 30 ילדים ויש לה 70 ילדים, אין לנו, אנחנו לא שם, אנחנו לא במקום רגולטורי, אנחנו במקום שבא לעזור. כן, אנחנו לא מקום של לבקר ולשפוט. כמובן שאם אנחנו, יש גן שפרסם באתר שלו, שהוא אצלנו מפורסם ברשימת הגנים המחוסנים, ואנחנו שומעים מהורים, שמו, כתוב אצלכם שהוא מחוסגן, אבל לא ביקשו ממני בכלל פנקס, אז אנחנו נעיר טלפון לגננת. נקווה שזה בתום לב. נעיר את תשומת ליבה.
זו נקודה חשובה, כי היום להורים יש הרבה מאוד כוח, ואני חושבת שהגברת הביקוש מצד ההורים היא מהותית פה. זאת אומרת, בסוף ההורים צריכים ללחוץ על זה שהגן הוא מחוסגן.
כשהקמתי את מחוסגן, היה ברור שהכתובת זה ההורים. גננות, בשבילנו הגנים, לעשות מחוסגן זה כאב ראש.
נכון.
זה עוד משימה קשה. זה עוד נעימות, לפעמים מול אותו הורה בודד שאומר לי, אתה כופה עליי ועל הילד שלי, ובגללך הילד שלי לא ילך לגן, וכל מיני דברים רעים כאלה, גננות נתקלות בזה, ואיומים בתביעות וכן הלאה וכל האלה.
ברור שזה קורה.
אז למה גננת בכל זאת? למה כן? אז יש שתי דברים. אחד, רוב האוכלוסייה בישראל, למעלה מ-90% מהאוכלוסייה, 97% מהאוכלוסייה, מחוסנים באופן מלא. זאת אומרת שמרבית ההורים בישראל ירצו גן מחוסגן. בודדים לא.
לי כבר אין ילדים בגיל הזה, ואני יכולה לומר שאם עכשיו הייתי צריכה להכניס ילד, זה ברור שהייתי בודקת עם הגן או מחוסגן.
מה שמצחיק היום, זה בדיוק הבוקר, באה אמא להירשם לגן ברמת השרון, ישבתי איתה ואומרתי, תגידו, אתם מחוסגן? אז המנהלת הגן אומרת לו, זה המייסד. אז נחמד שזה אפילו לא מזוהה איתי, זה כבר שאלה ששואלים, זה לא באים בשביל. אז קודם כל זה דבר אחד, וזה חשוב לגננות. אני חושב שהיום גננת שהיא לא במחוסגן, יש פה הצהרה. אני לא בעד הדבר הזה. כי אם את בעד הדבר הזה, שום סיבה שבעולם שלא תהיה שם. זה דבר אחד. הדבר השני, וזה אולי החשוב יותר, זה שאנחנו היום נותנים לגנים ליווי רפואי. ומה זה ליווי רפואי לגנים? זה אנשים לא מכירים. למעשה, בגני ילדים יש לנו המון דילמות רפואיות. אוקיי? אנחנו, הילד היה דלקת עיניים, שלחנו אותו הביתה, האורך עזר עם רופא, עם פתק עם הרופא, זה לא דלקת, זה מהשיניים, זה לא מהשיניים, זה מהאוזניים, זה לא מהאוזניים, זה כדי, בדיוק יצא לו גזים. וזה תסכול, וזה תסכול נוראי, כי אנחנו בגן מודדים חום, ההורה הולך לרופא, אומר, הילד הוא בלי חום, הילד חוזר עם פתק אישור מהרופא, ואנחנו,
סומת מילר עם הגננת המקפיצה.
ואנחנו מאוד 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 כועסים על הרופא, ואומרים, איזה רופא חסר אחריות, שלא אכפת לו מבריאות הילדים, והוא שלח לגן ילד חולה וכן הלאה. ופה נכנסים למחוסגן לתמונה. פתאום לגננת יש רופא. היא שולחת את הילד הביתה, אבל כשהוא חוזר עם איזה אישור שהוא מרגיש לה לא מתאים, אז היא פונה אלינו. יש לנו קבוצה של 200 רופאים בוואטסאפ, אנחנו מעלים את האישור בלי פרטי הילד ובלי פרטי הרופא המטפל, ואומרים, תראו, הגננת כותבת, שלחתי אתמול ילד הביתה עם שלשולים. היום הוא הגיע עם אישור רופא לחזור לגן. האם אני יכולה לקבל אותו לגן? היא מיד תקבל תשובה מאיתנו, מרופאים, לא מזה, כן או לא, זה עומד בנהלים, לא עומד בנהלים, ומה צריך לעשות? זה כבר תשובה מרופא. אז זה פעם אחת, לגננת יש רופא להתייעץ. הדבר השני, פתאום לילד יצא איזה פריחה באמצע היום, והיא לא יודעת, כן לקרוא להורים, לא לקרוא להורים, צילום של הפריחה, שולחים בקבוצת וואטסאפ.
אז בעצם יש גם לגננות
את המענה. זה סופר משמעותי, כי המקום הזה של לעמוד מול הורה, שמפקפק באמינות הגננת, או ביכולות האבחון שלה, ובינינו אני אגיד פה לציבור הורים, בתור מי שעובד בגן, אף גננת לא רוצה לשלוח ילדים הביתה סתם. הן באמת דואגות לילדים. אם גננת מדדה חום, זה כנראה כילד היה נראה חולה. זה לא כדי לדלל את מספר הילדים בגן. וגם אם היא טעתה, זה לבריאות, לטובת הילד קודם כל, וגם לטובת הציבור. אבל המקום הזה שיש לגננת רופא, שעוזר לה בדילמות הרפואיות, הוא סופר סופר חשוב, וזה זמין היום לכל גננת מחוסגן. יש לה. אני אומר, מהצד השני, זה מקל על ההורים, כי אנחנו גם נמנעים מלשלוח ילדים הביתה סתם. כי לפעמים, גננות יש להם איזה, רואות איזה פריחה, צריך ללכת הביתה. והרופא אומר, לא. יכול להישאר בגן.
זה גם ביטחון לגננת, אבל אני רגע, דיברנו הרבה על גנים וגננות, מה לגבי בתי ספר?
זה שאלה טובה, ופה מדובר, אז במדינת ישראל, לשמחתי, יש חוק חינוך חובה מגיל 3. זה אומר שילד מגיל 3 חייב ללכת ללמוד. ופה, אל מול החובה ללמוד, אנחנו מעמידים את הזכות להיות מחוסן. ואין חובה להתחסן. ואם אנחנו היינו רוצים להעמיד חובה מול חובה, ואם תשאלי כנראה את כל הרופאים אצלנו במחוסגן, אני לא חושב שתמציא אחד שיגיד שהוא חושב שהחובה להתחסן גוברת על החובה להתחנך.
ברור.
ולכן, אי אפשר להגיד חובה בתנאי, ובמקום הזה, אנחנו לחלוטין לא בעד התנאיה.
כן.
כן? ובישראל אין מערכת חינוך פרטית. אם היה בית ספר פרטי, אז זה בסדר גמור שבית ספר פרטי יבוא ויגיד, אצלנו בתנאי שמחוסגן. יש לך אלטרנטיבה. אבל, ולכן אנחנו לא עוסקים במקום הזה, אנחנו לא שם. יש פתרונות אחרים שחשבו עליהם, ואפשר לעשות עוד דברים כדי לעלות, אבל נסתכל גם על מחוסגן בראי הזמן. חלפו 4 שנים מאז שקנו את מחוסגן. הילדים שהיו בני 3, הם היו בני 7.
שאתה אומר 4 שנים, אבל זה לי כהורה במדינת ישראל, זה מרגיש לי כאילו אתם פה כבר לפחות עשור.
אז גם לי זה מרגיש, מבחינת העשייה.
ממש, זה מרגיש לי כאילו שתמיד היה פה, וזה גם משהו שהוא מבחינתי לגיטימי, ולהפך אני רואה בזה יוזמה ברוכה, ואנחנו ממש כמה דקות לפני סיום, אבל יש שתי סוגיות שהייתי רוצה שאנחנו ניגע בהן ככה כדי לסגור. אחד, העלית את הנושא של אוכלוסיות ספציפיות, קיבוצים, התנחלויות. בוא נדבר רגע על השוני בתפיסה. אמרת שזה משהו שמבחינתך שווה
כן, אז תראו, כשיצאנו מחוסגן, לדוקטור מאיר עזריאלי, שהוא איש סופר 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 ערכי ושקול, כמו שכבר דיברנו קודם, היה לו מאוד מאוד חשוב לוודא שמה שאנחנו עושים, אף על פי שלנו נראה מאוד מאוד נכון ואתי, הוא באמת עומד במבחני אתיקה אובייקטיביים. והוא פנה למחלקה לביו-אתיקה באוניברסיטת חיפה, עם דילמת מחוסגן, וקיבלנו מסמך מאוד מאוד מעניין, חד משמעי, שכן, זה אתי, וזה, במקום הזה, ההגנה על בריאות הציבור, גוברת על זכות הפרט לא להתחסן. מתוך זה של הפרט, יש פה הזדמנות, הוא יכול ללכת לגן אחר, שבו לא דורשים.
נכון.
זאת אומרת, זה גן עסק פרטי. הקמנו מחוזגן, ופתאום פנו אלינו יישובים, וקהילות וקיבוצים, וביקשו, בוא נעשה, אנחנו רוצים אצלנו גם כן. פה כבר שאלה מורכבת יותר. כי כשאני בא לקיבוץ, ברור לכולם שיש גן אחד בקיבוץ. הילדים שבקיבוץ הולכים לגן בקיבוץ. עכשיו בא הקיבוץ, ורוצה לעשות מחוזגן, מה הוא רוצה לעשות? הוא רוצה להגיד לילד בקיבוץ, תקשיב, טוב, זה הגן שסבתא שלך הייתה בו, שאבא שלך התחנך בו, שאתה גדלת בו, הילד שלך לא יוכל להיות בו. לא תוכל להיות בגן בקיבוץ. זה דבר מורכב מאוד. זה, זה כאילו לא קיים, צריך שאני אבין את דינמיקה של קיבוץ, או התנחלות, או איזה יישוב קהילתי. מהצד השני, אם בעיר, הילד הלא מחוסן שלי הדביק את השכנה, שאני לא יודע איך קוראים לה, בחצבת, והיא מתה, אני לא יודע מי היא מתה, ואני אפילו לא יודע ממה היא מתה, ואני לא יודע מי זו האישה הזאת, זה מישהו שפגשו בסופר. בקיבוץ לעומת זאת.
ככל שהקהילה יותר קטנה
ומצמצמת. בקיבוץ, עם ילד שהמשפחה שלו בחרה לא לחסן אותו, הדביק את אחד ממבוגרי הקיבוץ בחצבת, והוא מת מחצבת אחרי זה, הקיבוץ מתפרק. אותה משפחה לא תוכל להמשיך לחיות בקיבוץ בידיעה שהילד שלה,
בוא.
מתוך בחירה, סיכנה חייו של מבוגר בקיבוץ. אז בעצם הדילמה פה הולכת לשני כיוונים. ואנחנו מוזמנים להמון קיבוצים. אחת ההמלצות שלנו, וזה הכי מעניין, זה אנחנו אומרים, תעשו קלפי. אנחנו נשב לשיחה פתוחה עם כולם. ככל שיבואו כולם, מתנגדי החיסונים, תומכי החיסונים, כולם שיגיעו לשיחה.
זאת אומרת, תמיד צריכה להיות את היכולת לבחור.
לא, זה לא חייבים, יש להם יכולת לעשות עם ועדות. חלקם עושים פשוט עם ועדה, יש להם ועדת בריאות, ועדת בריאות מחליטה שיהיה מחוסגן.
כן.
אבל יותר מעניין זה לעשות זה בהצבעה. למה? כי כשאנחנו מגיעים לפני הצבעה, אנחנו מגיעים, אנחנו נוסעים לכל חור בארץ. באמת כל חור. היינו בכל מקום, מהצפון ועד הדרום, אנחנו פשוט נוסעים, באמת מורת כוס קפה שחור בלי סוכר, מגיעים, לשיחה פתוחה, שואלים, מותר לשאול הכל, ככל שיש אגב יותר מתנגדי חיסונים, השיחה היא הרבה יותר חשובה ויותר מעניינת, תמיד מכבד, אף פעם לא שיפוטי, אנחנו מסיימים את השיחה הזאת, הקיבוץ יוצא להצבעה, הולך להצבעה, חוזר עם מה שיצא. אז אני יכול להגיד שהקיבוצים שבהם התוצאה הייתה הכי פחות טובה, זכו ב-78% בעד.
מדהים.
זאת אומרת, שתמיד הקהילה בעד, ואז אותם מי שחושב שלא לחסן, זה כבר בעצם הקהילה בחרה.
טוב, זה כבר מתחבר באמת למספרים. חשבנו הרבה על איך נסיים את הפרק הזה, ובשיחה המקדימה שלנו, אמרת לי שאתה רוצה לדבר על ניצול הזדמנויות, ואני חושבת שזה בדיוק הדבר בנימה אופטימית, ולצאת רגע ממתנגדים ושינויים, ודווקא היוזמה שאמרנו קודם, 4 שנים, זה מרגיש כבר כמו עשור. אז בוא נסכם באמת עם המקום של ניצול הזדמנויות.
רגע, קודם רק אגיד שאנחנו כן במחוזן בגיוס תרומות, כנסו לאתר שלנו, אנחנו כן צריכים בשביל אדמיניסטרציה. פשוט תרומות כדי שהעמותה תוכל לגדול, ושנוכל להשפיע על יותר אנשים, ויש לנו קרן מלגות לסטודנטים לרפואה שעובדת נפלא, ואנחנו תומכים בהם בסטודנטים שבודקים פנקסים, מקבלים איתנו מלגות. כנסו, תראו, זה מאוד חשוב, חברות עסקיות וכן הלאה, נפלא, אנחנו גם מוכרים הרצאות על איך עושים עמותה ככה וכן הלאה, אז גם כן תיכנסו, מלא למנות משאבי אנוש וכן הלאה, ופה ניצול הזדמנויות.
הכל כדי נגיד, שהעמותה תוכל להמשיך ולהתקיים.
להתקיים, הקפה עדיין, אנחנו עדיין נבוא בחינם לכל מקום, אנחנו פשוט צריכים מישהו שיהיה זה שמרים טלפון, אם יש לנו היום עובדת בחצי משרה, ואנחנו מתים עליה ורוצים שהיא תמשיך לעבוד, אז זה רק צריך פה כסף ורב לא הרבה, זה מעט מאוד, זה רק בשביל המקום הזה, אין לנו משרדים, אין לנו כלום, אנחנו הכל עובד מהבגז של האוטו.
מהשליחות ורצון טוב.
ממש ככה, אחרת זה לא יעבוד, השעות רופא שלנו הם כל כך יקרות, הם לא צריכים לשלם את זה, אין כסף שבעולם שהיה קונה אותם.
מולה, אז מחוזגן בגוגל, מי שרוצה לחפש מחוזגן, ולעשות בגוגל, משהו טוב.
אני אדבר על באמת, הדבר החשוב זה באמת, אם נעזור רגע את מחוזגן, אני חושב שהעולם בסוף מלא בכפפות, הם זרוקות על הרצפה, יש מעט מאוד אנשים שפשוט רואים אותם ומרימים אותם, ואני באמת מציע פה לכל אחד שמסתובב ברחוב ורואה הזדמנות, ורואה איזה רעיון וחושב על רעיון ואומר, יא, איך לא חשבו על זה קודם? אז תדעו, לפעמים לא חשבו על זה קודם. סתם לא חשבו על זה קודם, לא על הכל חשבו. אז אם לא חשבו על זה קודם.
ולא לפסול, תמיד טוב שיש חבר עורך דין להתייעץ איתו.
תמיד להמשיך, ובגדול, בכל מקום שיש איזו מוסכמה שאומרים, אי אפשר, אז תדעו שכנראה אפשר, ותבדקו ותעשו במקסימום, ניסיתם, לא קרה כלום. ובמקרה הטוב, תצליחו ליצור, לעשות השפעה כל כך רחבה, בזמן כל כך קצר, עם כל כך מעט אמצעים, והמון, המון, המון רצון טוב, ואנשים נפלאים. סביבנו, במחוסגן, אנשים כל כך טובים, שזה ברמה שלי זכות ענקית להיות חלק מהתענוג הזה.
וואו. איתי ברצ'צקי, המון המון תודה. שמחנו על פרק מעניין שתעשו, באמת, תמשיכו לעשות עבודה מדהימה בעמותת מחוסגן. והורים, כוח בידיים שלנו, לא פחות. צריך לגרום מזה שזה יקרה. תודה רבה לך.
תודה, תודה. כיף גדול.